היום אנחנו נלמד את היום-יום, מה שנקרא החדר, ה-12 בארמון היום-יום. שזה בכותרת ביום רביעי, א' טבת, ראש חודש, ו' חנוכה, ה' תשעים ג'. בעצם היום אנחנו נכנסים לחודש חדש, חודש טבת. סיימנו את חודש כסלו. כרגיל הרב פותח בשיעורים היומיים, חומש לפרשת מקץ, מרביעי עם פירוש רש"י, תהילים, כיוון שזה ראש חודש, מתחילים מההתחלה, מפרק א' עד וכולל פרק ת', תניא נמצאים באמצע פרק ד', מהמילים בעיני שלושה, עד לבושים אלו. המנהגים שהרבי מציין בקטע הבא, הרבי מציין שזה נלקח מרשימותיו, הרשימות שהרבי כתב, היומן שלו, ויש כאן בקטע הזה שלושה דברים שקשורים להלל בראש חודש. הראשון שבהם, שאנחנו מיד נדבר על שלושתם, הראשון שבהם מדבר על מצב של אמירת חצי הלל, הלל לא שלם. אז ספציפית באותו ראש חודש, היינו א' טבת של תש"ג, זה היה חנוכה. חנוכה בכל מקרה אומרים הלל שלם. אבל מכיוון שזה הראש חודש הראשון בלוח היום-יום, אז הרב מציין את המנהגים של ראש חודש בכלל, לאו דווקא שמתייחסים לאותו ראש חודש ספציפי ב-א' טבת תש"ג. כל פנים, מה המנהג הראשון שהוא מתייחס לראש חודש? הרב כותב נוהגים, אשר היחיד מברך בהלל, תחילה וסוף, גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל. אני מסביר מה מדובר כאן. יש כידוע באמירת הלל, באופן כללי, שני מצבים. יש אמירה של הלל שלם. הלל שלם אומרים ביום הראשון של פסח, בחוץ לארץ זה יומיים של פסח, הראשונים. בחג השבועות, בחוץ לארץ זה יומיים של חג השבועות. בחג הסוכות כולו, ובחנוכה. אלו הימים שאומרים הלל שלם. ולעומת זאת, בחול המועד פסח, כולל סוף חול המועד פסח, ואילו בראשי חודשים אומרים, מה שנקרא, חצי הלל. אז יש שני אופנים של אמירת הלל עצמו. בנוסף לכך, יש עוד שני אופנים. האם אתה אומר את הלל בציבור, או שאתה אומר את הלל בתפילת יחיד. אז כך, כשאדם אומר הלל שלם, תמיד מברכים. כשאתה אומר הלל שלם ביחידות, אז ודאי שאתה מברך, אין אף אחד שיכול להוציא אותך ידי חובה. אתה אומר הלל שלם, צריך בהלל שלם להגיד ברכה, ואתה אומר אותה. כשאתה מתפלל בציבור, ואומרים הלל שלם, וצריך לברך. גם אז, אתה לא יוצא ידי חובה בברכת השליח ציבור, אלא אתה מברך לבד. מה הסיבה לדבר? אדמו"ר הזקן מציין, מביא בהלכות יום כיפור. ידוע שבליל יום כיפור מברכים שהחיינו, כמו בכל חג. והשליח ציבור אומר שהחיינו, הוא אומר את זה לאט, והקהל כולו אומר בלחש, בחשאי, את ברכת שהחיינו. Okay? ככה מציין בכל המחזורים. כלומר, וכן מביא הלכה שלמה ואומר שמן הדין היה נכון שכל הקהל יצא ידי חובה בברכת השליח ציבור. ולא שכל אחד יברך לבד, למה? כי יש כלל שאומר ברוב המדרת מלך. אז אי אפשר, השליח ציבור יגיד את הברכת שהחיינו ברוב העם, וכולם ישמעו ויצאו ידי חובה. למה בפועל כל אחד מברך לבד למרות זאת? הוא אומר, מכיוון שעכשיו על הרוב, השליח ציבור לא מכוון להוציא את כולם ידי חובה. אז כדי לא להיכנס למצב הזה, שיתכן והשליח ציבור בכלל לא חשב לכוון אותך, לכוון להוציא אותך ידי חובה, אז לכן שכל אחד יברך בלחש לעצמו. ככה אדמו"ר הזקן פוסק. ובסיום ההלכה הוא אומר, וכן הדין בברכת הלל. זאת אומרת שגם בברכת הלל אותו דבר, שכשאתה מתפלל בציבור, וצריך להגיד הלל, ואומרים הלל שלם, צריך לברך, אז יכול להיות שמן הדין היה ראוי לעשות ידי חובה בשליח ציבור, כי ברוב המדרת מלך, אבל לא, כיוון שלאו דווקא שהשליח ציבור יכוון עליך, אז תברך לבד. זה מדובר בהלל שלם. מה קורה כשאתה אומר חצי הלל, ואתה בחצי הלל נמצא בציבור? מה קורה אז? כשמסתכלים בסידור של אדמו"ר הזקן, לפני הלל יש כמה שורות שזה, אדמו"ר הזקן כתב בסידור. שם יש, כתוב במפורש, הוא אומר כך, בימים שאין גומרים את ההלל, כותב אדמו"ר הזקן, דהיינו שאומרים חצי הלל, ומתפללים בציבור, יש לנהוג שהשליח ציבור לבדו יברך, בתחילה ובסוף, והקהל יענו אמן ויצאו בברכתו. היינו, אדמור זקן מדבר, כשיש ציבור והלל הוא לא שלם, כיוון שאז בהלכה יש בכלל ספק האם מברכים או לא מברכים כי זה לא הלל שלם, אז במקרה כזה הוא אומר, יש לנהוג שהשליח ציבור יברך, והקהל יצא ידי חובה. אבל מה קורה כשאתה מתפלל ביחידות בחצי הלל? על זה אין התייחסות מפורשת. אז על זה אומר כאן הרבי, וככה גם מובן משאר הכולל שהוא כתב את זה בהלל, על זה כתב הרבי, נוהגים שאדם שמתפלל ביחידות בחצי הלל, אז הוא יברך תחילה וסוף גם בימים כאלה שזה חצי הלל, ואתה מתפלל ביחידות, תברך את הברכה הראשונה והאחרונה. זה המנהג הראשון. כדאי להוסיף דבר מעניין, למעשה, שכתוב שם, מסופר על הרבי הרש"ב, שגם כשהוא היה מתפלל בציבור והיה חצי הלל, הוא היה כן מברך לעצמו בחשאי, בלחש, והוא אמר לרבי הקודם, ששמע איזה ביטוי כזה, אצלנו במשפחה זה אחרת, ובלי פרסום, שלא יעשה מזה פרסום. דהיינו, תמיד היה מברך לעצמו. אבל הרבי בראש חודש מנחם אב, תשמ"א, זה היה שבת, בסיום ההתוועדות, הרבי אמר שהמנהג אצל חסידים לחטוף ולברך בחשאי גם כשמתפללים בציבור ובחצי הלל. זאת אומרת, כך הרבי אמר. זאת אומרת, למסקנה, יש בזה דיון, לא ייכנס לזה כרגע, בדיוק באיזה שלב צריך לברך, האם צריך לברך עם החזן לאט לאט, ואז לא צריך בכלל לענות אמן, או לחכות שהחזן יסיים את הנאמן, ואז תברך. לא ייכנס לזה כרגע, אבל למסקנה יוצא מכל זה, שתמיד, ולא משנה באיזה מצב אתה נמצא, בין אם זה בציבור ובין אם זה ביחידות, בין אם זה הלל שלם, בין אם זה חצי הלל, תמיד תברך תחילה וסוף. זה המנהג הראשון שהרבי מציין אותו. המנהג השני, הרבי מתייחס לסיום ההלל. סיום ההלל, בברכה בסוף, אומר ככה, הנוסח שאומרים, הוא יעללוך השם, יעללוך השם אלוקיך כל מעשיך. בלשון בהלל, יש שם, זה מופיע בסוגריים. דהיינו, יש שני אופנים, וזה בעצם משנה את המשמעות לגמרי. אם אנחנו אומרים, יעללוך השם אלוקינו על כל מעשיך, שזה בשלמות, בלי הסוגריים, או שאומרים, יעללוך השם אלוקינו, ושמים בסוגריים, לא אומרים את המילה על. זה שינוי משמעות לגמרי. מדוע? כי השאלה היא, מי מעלל? האם אנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא על המעשים שהוא ברא, או שאומרים שהמעשים שבראת הם יעללו לך. מי בדיוק יעלל אותך? זה שינוי משמעות. אז הרי בעצם הצדק בסידור שלו הכניס את המילה על בסוגריים. דהיינו שלא יגידו את המילה על, אלא שיגידו יעללוך השם אלוקינו כל מעשיך. וזה בעצם לשון פסוק. הפסוק אומר יודוך השם כל מעשיך. אז הפסוק גם מסתדר שהמעשים בעצמם יודו לך. והרב הכניס פה ביום יום שאכן ככה צריך להגיד בלי המילה על. ומעניין שיש מכתב של הרבי באגרות קודש שמופיע שם, שהרב הראשון של בני ברק, הרב יעקב לנדו, כתב לרבי אחרי שהרבי הוציא את היום יום, אז הוא העיר לרבי שהוא זוכר שהוא שמע מהרבי הרש"ב שהוא התפלל ואמר הלל, אז הוא אמר כן את המילה על. אני לא העיר לרבי על העניין. הרבי עונה לו שכל ההנהגות שהוא הכניס ביום יום זה על פי הוראה של הרבי הרייט, ולפני ההדפסה הכל היה לנגד עיניו של הרבי הרייט, ואכן כמה דברים שלא היו הוראה לרבים הוא הוראה להשמיט אותם, ומה שהוא השאיר ואומר שהוא רצה שזה יישאר, ובמילא אז לכן הרבי הכניס ולכן זה נשאר פה. הרבי מוסיף לו עוד מילה שמובן מתוך זה שלאו דווקא שהזיכרון שלו מדויק, כי כשאתה יודע שאתה צריך לחשב איך אומרים ואתה מכוון להקשיב, אז יש סיכוי לומר שאתה בדיוק זוכר נכון. אבל כשאתה עדיין לא יודע שיש בכלל הבדלי מנהגים, ואתה זוכר שככה שמעת, יכול להיות שמתערבב לפעמים הזיכרון עם ההרגל. לעומת זאת, הרבה גם מערר באיזשהו מקום, לא בטוח שהזיכרון שלו הוא 100%, אבל ברור שהרב הרייץ רצה שזה מה שיהיה פה. המנהג השלישי שהרב מביא ביום יום, מניחים, כל התפילין מניחים קודם מוסף. דהיינו, זה דבר שנפסק בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב, שמכיוון שבמוסף אומרים כתר, לא כמו בתפילה רגילה שאומרים להקדישה. כתוב בשולחן ערוך שלא נכון שמתי שאומרים כתר, יהיה עלינו את הכתר של התפילין. לכן מורידים את התפילין לפני מוסף. אז כאן הרבה אומר שאילו שמניחים יותר מזוג אחד של תפילין, בין מי שמניח רש"י ורבינותם, או כמו שמצוין ביום יום של יטס מלחמיו, שיש המניחים ארבע זוגות תפילין, אז הרבה אומר שכל התפילין מניחים לפני מוסף. זאת אומרת, כשמגיע למוסף אתה כבר הנחת את כל התפילין, ומוסף אתה מתפלל בלי תפילין. רבי מסיים ואומר, אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפילה. מה זה השיעורים? שם ביום יום של יטס מלחמיו, שהרבה מדבר על ארבע זוגות תפילין שמניחים, אז הרבה מציין שעם כל אחד מארבעת הזוגות יש שיעורים שלומדים, חלק אחד לומדים את השיעור תהילים היומי, או שיעור חומש היומי וכדומה. אז הרבה אומר שבמקרה של ראש חודש אתה מניח את כל ארבעת הזוגות ואומר אם זה את השמע ישראל, את השיעורים אתה לומד אחר התפילה, לא צריך את כל השיעורים ללמוד לפני מוסף. עיקר הנקודה היא שכשיגיע לתפילת מוסף אתה כבר נמצא בעצם אחרי כל הנחת התפילין. זה הסיום של החדר היומי והיומיום.